הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לכן אמור לבני ישראל אני השם. אומר רש"י, מה הכוונה אני השם? אני נאמן בהבטחתי לגאול את עם ישראל ממצרים. ועוד, יצאו ברכוש גדול. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אני יוציא אתכם מתחת הסבל של מצרים. אני אגאל אתכם, אני אקח אתכם לעם והייתם לי סגולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי, כל זה נאמר בהקשר של הגאולה ממצרים. ואז ולקחתי אתכם לעם. מתי? במתן תורה. כעת נשים לב. אומר הקדוש ברוך הוא, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. אחרי מתן תורה שלקחתי אתכם לעם, אז תדעו כי אני השם אלוקיכם. אבל לכאורה, כאשר משה רבינו הולך לגאול את עם ישראל, כבר אומר הקדוש ברוך הוא, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. אם כן, מדוע רק אחרי מתן תורה ישנה הגדרה של אני השם אלוקיכם? הרי לפני יציאת מצרים כבר יודעים בני ישראל שאני השם אלוקיכם. מי יוציא את עם ישראל למצרים? הקדוש ברוך הוא. אבל לפני כן כבר, עוד במראה הסנה, אמר משה רבינו, שמה לא יאמין לי העם והם לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, זה לא נכון, בני ישראל כן ישמעו לקול שלך וכן יאמינו לך, הם מאמינים בני מאמינים, כמו שאומרת הגמרא מסכת שבת צדיק זין, והגמרא עוד אומרת שהעם כן האמין. אדרבה, לך ולאהרון משה רבינו חסר באמונה, הם מאמינים ואתם לא, שהרי כתוב עליך משה רבינו ועל אהרון, יען לא האמנתם בי, בזמן שהיכו על הסלע ולא דיברו אליו. אם כן, בני ישראל מאמינים. עוד כתוב, היאמינו העם באשם ובמשה עבדו, אחרי קריאת ים סוף. אם כן, מה הכוונה שרק אחרי מתן תורה כתוב, וידעתם כי אני השם אלוקיכם? הרי גם לפני מתן תורה עוד מתקיים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם? אומרים רבותינו, בעלי המוסר, החסידות וההשקפה, בעלי הדעה, אומרים ישנם מספר רמות של אמונה וידיעה. על עם ישראל כתוב, ויאמן העם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. במתן תורה כתוב, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. הידיעה היא דרגה גבוהה יותר. ונסביר. הרמב״ם בלכות יסודי התורה פרק א', הלכה א', כותב, יסוד היסודות, עמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. הרמב״ם אומר, המצווה היא לדעת שיש שם מצוי ראשון. כך כותב הרמב״ם בלכות יסודי התורה. הרמב״ם כתב בספר המצוות, במצווה הראשונה, המצווה היא שנאמין שיש עילה וסיבה, והוא הפועל לכל הנמצאות. המצווה היא להאמין, לדעת או להאמין? ביד החזקה כתוב לידע, בספר המצוות כתוב להאמין. בספר מצודת דוד, בביור טעמי המצוות שאותו כתב הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, כתב ישנה מצווה להאמין ולדעת שיש אלוקם מצוי והוא הממציא כל הנמצאות והכל בחפצו והכל ברצונו. והוא מעריך בפירוט ההבדל בין אמונה לבין ידיעה. הוא אומר, בנושא האמונה, מה הכוונה? האמונה היא ההפנמה של הרעיונות והערכים. עניין האמונה הוא שיגבע אותה בליבו ובנפשו תמיד, וימסור נפשו על אמונתו. אומר הפסוק בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כמו שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, ואת זה ראיתם במו עיניכם, כך תאמינו אפילו שאתם לא רואים במציאות הקדוש ברוך הוא. ועוד יש את דרך החוקרים, שזו ידיעה לדעת, להעמיק, לחקור, וזו הידיעה האמיתית. וזה מה שכתב הרמב״ם, יסוד היסודות, עמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. לא כתב להאמין, אלא לידע. עיקר המצווה היא לדעת, והוא מסביר. חוץ מהאמונה צריך האדם לחקור, לבדוק ולדעת, כי השכל והדת, שני מאורות, כלומר גם האור האמונה שמכוון את אורחות חייו של האדם, וגם האור השכל שהאדם בדעתו חוקר ובודק ומגיע למסקנה יש בורא לעולם, שהוא ברא, שהוא מנהיג, שהוא נתן תורה, שהוא עושה, עשה ויעשה. לכל המעשים שהתורה היא נצחית, ועוד כל הוכחות ברורות ומיוחדות לאמיתות התורה שבכתב והתורה שבעל פה, הוכחות שישנן אך ורק בדת היהודית. אם כן, אומר הרדב"ז, אז בספרו מצודות דוד, ישנו חיוב להאמין בקדוש ברוך הוא, ישנו חיוב לחקור, וגם שהשכל יסכים שיש השם בעולם. וכפי שהתורה בעצמה אומרת, כך מופיע בספר דברים, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? האם היה מעמד הר סיני? היה דבר כזה? אם כן, אומר הרדב"ז בספרו מצודת דוד, ישנו חיוב להאמין בקדוש ברוך הוא, ישנו חיוב לחקור, וגם שהשכל יסכים שיש בורא לעולם. הדרך הראשונה היא דרך האמונה, הדרך הנוספת היא נעלית יותר, שאדם לא רק יאמין אלא גם ידע שיש השם בעולם, ויבין בשכלו והוא יוכל לקיים את המצוות בצורה מובחרת. ולמה? האמונה היא כוח יחסית מופשט שהאדם משתמש בו הרבה בחיים, אבל האדם גם יכול לעקם את שכלו לא פעם בגיבוי כוח האמונה. האדם יכול לומר אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואז כאשר מישהו בא לבקש עזרה הוא אומר לו תאמין בהשם במקום לעזור לו. הוא לא מחפש לעזור אלא מחפש לברוח מאחריות, ממחויבות, מעזרה לזולת בשם האמונה. האמונה לא תהפוך את האדם להיות מוסרי יותר. לא פעם בשגרת החיים החלשים שבהם האדם מרגיש את הרפיון בשגרת החיים, האמונה בהשם מחזקת. לפעמים האדם בשגרת החיים שלו שוכח את האמונה. אז האמונה נשכחת ושגרת החיים שלו מלאה בתסכול, בייאוש עד הרגע הבא, שבו הוא שוב מתעורר באמונה. אבל למה כל כך הרבה ייאוש ותסכול? מכיוון שהוא לא ידע לפתח את התכונות שלו, את האישיות שלו, את איזו עשיר השמח בחלקו, איזו גיבור הכובש את יצרו. הוא לא עבד על מידותיו, הוא רק שמח על אותו כוח מופשט, כוח האמונה. וכמו היינו אומרים, כאשר הוא שוכח את האמונה בהשם והמחויבות שלו לבורא עולם, המידות הטבעיות השליליות מתפרצות ומשתלטות על האדם. וכמו שאומרים רבותינו בגמרא מסכת ברכות סמך ג', גן ואפו מחתרת רחמן הקריה, הגנב, כאשר הוא נמצא במהלך הפרצה שלו או לפני הפרצה שלו, הוא זועק להשם תעזור לי בגניבה. כלומר כוח האמונה, כוח אדיר, זה כוח אדיר כוח האמונה, אבל לא כוח משפיע על תכונות האדם ולא על נפש האדם. זה כוח אדיר שיכול להניע את האדם לעשות דברים טובים, ובאותה מידה גם לעשות דברים שליליים. ישמעאל מבטאים את מי שמוכנים להרוג בשם האמונה. אם כן, האמונה היא מניע הרוע. היא יכולה להיות מניע הטוב ומניע הרוע. האמונה היא כוח אדיר, אבל היא לא כוח שולט ומכוון את האדם אלא כוח אדיר, וזהו. זה כוח מסוכן. כי האדם בשיא האמונה שלו, בשיא ההרגשה החזקה, יכול להאמין בזוטות, בגישות מוטעות, וכמו שאומר שלמה המלך, הוא פתי יאמין לכל דבר. אמונה זה כוח אדיר, אבל גם יכול להיות כוח מסוכן. גם לפרו הייתה אמונה אדירה. אמונה אדירה בעצמו שהוא גדול כל כך. ומי השם אשר ישמע בקולו? הוא לא בדק, יש בורא לעולם. לא, הוא פשוט לא מאמין. או מאמין שאין. הוא לא בדק, הוא לא חקר. הוא לא מאמין בהשם, אז הוא מאמין שאין. הוא לא בדק שאין, אז אם כן גם הוא מאמין. פתי יאמין לכל דבר. או שאם הוא אומר יש בורא לעולם, אז מי השם אשר ישמע בקולו, כי הוא לא משגיח כאן בארץ. האם פרו בדק את זה? לא. מה שהוא לא מאמין שבורא עולם משגיח בארץ, הכוונה היא שהוא כן מאמין במה שהוא לא בדק. גם כשהוא מקבל פעם אחר פעם עוד ועוד מכות, זה ברור שיש בורא לעולם ששולט על כל הבריאה, הוא עדיין בשלו באותה אמונה. כאשר הוא רואה שבמצרים יש מכות, בארץ גושן אין מכות, הרי זה ברור שישנה השגחה כעת, שהקדוש ברוך הוא לא רק עשה אלא גם עושה בהווה את כל המעשים. אבל הוא מאמין שהוא חזק יותר מאשר מי שאמר והיה עולם. כך דעתו העקומה, המעוותת, אני ואפסי עוד. אמונה יכולה להיות נהדרת אבל גם מסוכנת. אומר הרדב"ז, אז מי שבדרגה גבוהה, הוא לא רק מאמין בהשם אלא גם חוקר ויודע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, וכאשר מגיע למסקנה השכלית הזו, הוא כבר הרבה יותר מחויב למערכות חוקי התורה. הוא פועל כפי רצון השם מתוך הזדהות, לא רק כוח אדיר שנקרא כוח האמונה מכוון את אורחות חייו כאשר אותו כוח פועל, אלא גם הוא עצמו, הוא מזדהה, לא רק כשכוח האמונה עובד, אז הוא נאמן לבורא עולם, אלא גם בשגרת החיים כאשר הוא לא מתעסק עם האמונה, או כאשר שגרת החיים היא רגועה יותר מבחינת האמונה, הוא עדיין מצד הטבע שלו, מצד האישיות שלו, רוצה את בורא עולם, ולכן הוא גם לא ינצל את כוח האמונה לרעה, לעשות רע, כמו ישמעאל, שבכוח האמונה מרשים לעצמם לעשות רע, כי הם מאמינים שיש לעשות רע, פועלים רק עם כוח האמונה, בלי כוח השכל. הדעה היא זו שתגרום לאדם להפנים הרבה יותר את הערכים שהוא הבין ושהוא מאמין בהם. לפי זה, מובן, הרמב"ם אומר בספר המצוות, יש מצווה להאמין. בספר יד החזקה כותב הרמב"ם, יש מצווה לדעת שיש השם בעולם. לא להסתפק באמונה, אלא לדעת ולהבין את הדברים, וזוהי הכנה לכל קיום פרטי המצוות והמחויבויות הנדרשות מהאדם כלפי מי שאמר והיה עולם. האדם יכול לפעול הפוך מהאמונה שלו, אבל פחות יכול לפעול הפוך מהשכל שלו. אדם יכול להתפלל שיצליח בגניבה, כי הוא לא מספיק מפנים את נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא רק מאמין. אבל כאשר הוא מבין, כבר יותר קשה לפעול נגד ההיגיון שלו. אומר המערשה לביור המערשה לסמאג, צריך גם אמונה וגם הבנה שכלית. הוא כותב שאמונה לבד היא טובה, אבל כך גדל וחונך מנעורה, ויש מציאות הקדוש ברוך הוא בעולם, ובזה לא יוצא ידי חובה, אלא כאשר שמע וקיבל בליבו המופת על הראיה. אומר המהרש"ל, מביא מרבנו סעדיה גאון, שאין אדם יוצא באמונה, אלא אם כן למד והתבונן בחיוב ידיעת הקדוש ברוך הוא. יתחיל מאמונה שקיבל עם ביתו, ואז יחקור, והחקירה תעזור לאדם לקבוע בליבו מה שהוא כבר קיבל בבית הוריו. מתחילים באמונה פשוטה. אחרי שאדם מספיק זמן במערכת האמונה הפשוטה, אז תגיע הידיעה. הידיעה והחקירה גם מסוכנת מאוד, כי לפעמים שכלו של האדם מעובד בגלל רגשות לא פעם לא בריאים, ולכן הרבה מרמור, הרבה תסכול, ושכל האדם לא מחפש מה שאמור לחפש, שהרי הלב של האדם מורמר, והוא מחפש מה שיצדיק את כאב הלב, או מה שייתן אולי מענה לכאב הלב, או כל מיני עיוותים שכליים מחשבתיים בגלל הלב הלא ישר. שהרי כך אומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין? לא יעזור לכסי לקנות עוד חוכמה אם אין לו לב. הוא לא בנוי לחפש את האמת, הוא לא בנוי לחקור. אם כן, ראשית האדם יאמין, לאחר מכן בהדרגתיות יתחיל לחקור ולבדוק, ואז גם יפנים. וכמו שהתורה עצמה אומרת, שאל נא לימים הראשונים, תשאל האם היה עוד אירוע כמו מעמד הר סיני, האירוע המופת ההגיוני מבחינה היסטורית שאין עליו חולק, ואי אפשר שיהיה כמו עוד אירוע, ולא היה כמו עוד אירוע, וזוהי נבואה. נאמר שלעולם לא היה ולעולם לא יהיה עוד אירוע כזה, וכך היה למרות אלפי דתות שיש בעולם, אף אחד לא המציא כזה סיפור, מכיוון שסיפור כזה אי אפשר להמציא, אלא אם כן הוא היה באמת, אז לא ממציאים אותו, אלא רק חושפים אותו ומדברים עליו ומעבירים אותו מדור לדור. אומר הבעל שם טוב, אחרי כל ההשגות שהעסקתי במעלת התורה ובטעמי המצוות, אז הוא רוצה עוד להאמין כמו ילד קטן, שמאמין בקדוש ברוך הוא. אחרי שהאדם חקר ובדק וראה את אמיתות התורה, את תועלת ערכי התורה, שלא יאמר האדם אחרי כל הבדיקות האלה, הגעתי למסקנה שהקדוש ברוך הוא אמת, תורתו אמת, כפי ההבנה שלו, כך הוא עובד. אחרי שהאדם בדק וחקר וראה את אמיתות התורה ואת תועלת ערכי התורה, שלא יאמר האדם, לפי מה שאני מבין, כך אני עובד. זוהי טעות. אם לדוגמה, מ-1 עד 10 הוא הבין שהתורה היא טובה לאדם ברמה 8, אין משהו אחר בעולם טוב יותר, אבל התורה היא רק ברמה 8. אז כמה מרץ, אנרגיה ורצינות הוא יפיק מעצמו בעבודת השם? התשובה היא 8. למה? אחרי מה שראיתי, שמעתי, בדקתי, פשט, דרש, רמסות, זה מה שהגעתי למסקנה. אם כן, האדם, מה הוא יהיה? מוגבל לקיום התורה והמצוות מבחינה רגשית, כמה הוא מחויב לזה, מבחינה מנטלית, כמה הוא ירצה את זה, הכל כפי כוח ההבנה שלו. אז הוא התחיל באמונה גדולה, ולאחר מכן הוא חכה, ואז כפי הבדיקה שלו, הוא מתמסר לתורה ולמצוות, וזוהי טעות. אומר הבעל שם טוב, תחקור, תבדוק, תראה, אבל אז לאחר מכן אל תקיים את המצווה כפי ההבנה שלך, כי תמיד ההבנה של האדם, כמו שאומר הרמב״ם, היא כפי כוח האדם בדעתו, מה שיכול להשכיל, אבל הוא לעולם לא ישכיל את האמת, הוא לעולם לא ידע את המשמעות האמיתית של התורה והמצוות. האדם יודע שמי שאומר אמן יש מרבה, הוא זוכה, אם אומר את זה בכוונה גדולה, ל-70 שנה. אומר האדם לעצמו, אתמול כבר אמרתי את זה בכוונה גדולה, וגם שלישום, היום אני יכול לוותר לעצמי. חוץ מזה, עכשיו תפילת מנחה, אז בערבית אני אוכל לומר יש מרבה בכוונה גדולה. מה עשה האדם? עשה חשבון. היות שהוא מכיר את הטעם של אמירת יש מרבה, טעם לא הסבר מדוע, אלא טעם, זה נותן טעם לאמירה הזו, כאשר האדם מבין את אחת מהמשמעויות שיש לאותה אמירה נהדרת, אמן יש מרבם. אז האדם הזה, הוא מקיים את האמן יש מרבה כפי כוח הבנתו, וזוהי הטעות, שהוא חקר בדק, ראה פשט, דרש, רמז, סוד את טעמי המצוות, ולפי זה הוא מקיים את המצווה, אבל לעולם לא ידע האדם את משמעות המצווה כפי שהיא המצווה באמת, אלא כפי שדעתו יכולה להבין וכפי מה שהתורה אמרה לאדם, אבל זה לעולם לא מבטא, מסמל את אמיתות ערכי התורה ומשמעותן הנצחית, שלא ניתנות לתיאור, להסבר ולהגדרה, כפי הכוח של האדם יכול האדם להבין, אבל לא כפי שהמצוות הן באמת. לכן אומר הבעל שם טוב, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, לאחר מכן חקירות, העמקה, במשמעות ובטעמי המצוות, לטפס למקום גבוה יותר ויותר, אבל אחרי כל זה שוב לחזור אל האמונה ולומר, כל מה שהבנתי זה עדיין לא משמעות אמיתית לתורה ולמצוות, ותמיד יש הרבה יותר, מכיוון שלא מחשבותיי מחשבותיכם, ודעתו של האדם היא מוגבלת ולא יכולה להבין יותר עם מה שמוח האדם יכול להבין, ובוודאי לא מה שהקדוש ברוך הוא העניק לנו את המשמעות האמיתית של התורה והמצוות. תמיד יש פער אינסופי בין משמעות המצווה כפי שהיא מובנת בדעתו הסובייקטיבית של האדם לבין המצווה האובייקטיבית. וכך נוכל להבין, לפני מתן תורה ויאמן העם, אחרי מתן תורה וידעתם כי אני השם אלוקיכם. אין כאן רק אמונה, אלא גם ידיעה. אמונה היא השלב הראשון, לאחר מכן הידיעה וההבנה השכלית היא השלב השני, ואז חוזרים שוב אל האמונה הגדולה, שמעבר להבנה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.